אנחנו כאן. כאן תרבות.
אנחנו כאן, גם כן תרבות, נדבר כעת על מצבם של הילדים הישראלים ששבו בימים האחרונים משבי מחבלי חמאס. מה יהיו השלכות השבי כ-50 ימים במנהרות האפלות מתחת לעזה על חייהם? כיצד יראו הצלקות שיחרטו על נפשם וכיצד זה ישפיע על עתידם? אתמול שוחחנו כאן בתוכנית עם קלת פרס ישראל, הפרופסור זהבה סולומון, שהקדישה את חייה למחקר אודות פדויי שבי, והיא חזרה ואמרה, פשוט לא יודעים, אין מידע. רוב מוחלט של פדויי השבי שנחקרו היו מבוגרים, לוחמים, אין מחקר המדבר על ילדים. נפנה מבטנו אל אחד המקרים הבודדים בהיסטוריה של ישראל שהיו בו ילדים מעורבים, אירוע חטיפת מטוס איירבוס של אייר פרנס שהיה בדרכו לפריס ונחטף לאוגנדה על ידי חברי החזית העממית לשחרור פלסטין. אתם כמובן מכירות את המקרה הזה תחת השם מבצע יונתן. אחד מהשבועים היה נער בן 13, בני דוידזון, הוא נחטף יחד עם הוריו ואחיו. היום הוא כבר איש בוגר, יזם אייטק ונדלן, טייס פרטי, אבא, בזוגיות. זה כבר מרגיע ומשמח אותנו. הוא נמצא איתנו כעת. שלום, בני.
שלום, שלום.
תודה רבה שאתה נמצא איתנו הבוקר. תרשה לי לשאול אותך בתחילה, האם הימים האחרונים, האם התמונות של פדויי השבי שיוצאים מעזה אל ישראל, מעוררים אצלך איזשהו סוג של טריגר?
טריגר של שמחה והתרגשות וגאווה גדולה על עם ישראל ומה שהוא עושה למען חטופים. אנחנו היינו שם שבוע באנטבה, כמובן שלא ידענו שזה יהיה שבוע, זה אחד הסימפטומים הכי קשים של שבי, עוד לעתים יותר מהטרור עצמו ומהפחד מהמחבלים, זה אי הוודאות. אבל ראינו אחרי שחזרנו את התמונות המרגשות של אלפי, עשרות אלפי, מאות אלפי, אנשים שיצאו לרחובות, גם לדרוש מהממשלה להחזיר אותנו, וגם כמובן השמחה ביחד, עם שובנו, וזה מאוד מרגש, כן, זה מאוד מרגש לראות את הילדים האלה ואת האנשים הבוגרים האלה חוזרים, ואני מקווה שהזרם הזה ימשיך, עד האחרון שבהם כולל אברה וכולל אישם וכולל גופתו של אדר גולדין וכולל גופתו של אורון שאול, זה החוב המינימלי המוסרי החברתי שלנו.
זו השאלה שאנחנו תמיד שואלים את עצמנו, האם העובדה שיש חיבוק ציבורי רחב לפדויי השבי שחוזרים, מקלה במעט, עוזרת במעט?
אני חושב, עוד פעם, במלוא עצמיות צריך לזכור, אמרת מה אני עושה, אבל בוא אני אגיד מה אני לא עושה, אני לא פוליטיקאי, אני לא מדינאי ואני לא תרפיסט. אז צריך לקחת את זה עם גרגר של מלח, את ההמלצות שלי, זה רק ניסיון אישי שלי, ושל עוד אני יודע, 10-15 ילדי אנטבה, שאנחנו עדיין בקשר ונפגשים בינינו לבין עצמנו, ויחד עם סורין הרשקורט, זו נכן שנפצע קשה שם. אני חושב שהדבר שהכי עוזר להתמודדות, זה הסייף פלייס עם המשפחה, והעובדה, וזה אחד ההבדלים המהותיים, בין האירוע שלנו לבין האירוע הנוכחי. אנחנו היינו עם המשפחות שלנו. למעט ז'אן ז'אק מיימוני לצערנו שנהרג שם, אבל שהוא נסע בגפו, רובנו ככולנו היינו עם בני המשפחה, עם אחים, אחיות, הורים, שהינו ביחד גם כקבוצה וגם כקבוצה גרעינית עם המשפחה, גם בסלקציה שהפרידו בינינו, ושכחת להזכיר את שני המחבלים מבאדר מיינוף, זה לא היה רק...
כן, גם הגרמנים.
גם היו שם שני גרמנים שביצעו בצורה מעוררת השראה במרכאות כפולות ומכופלות את הסלקציה ביום שלישי, שהיא בוודאי זכורה לכולנו, גם לי כילד בן 13, מרבית משפחתה של אמי נרצחה בטרבלינקה, והיה ברור שמשהו דרמטי קורה, ועדיין היינו ביחד עם המשפחה וה... אמצעים שההורים השתמשו לאורך, מרגע החטיפה ולאורך כל אותו שבוע, בהפניית כל התשומת לב לשגרות יומיומיות, גם תחת שבי, אני חושב שמאוד עזרו לפתח חוסן כזה או אחר, גם במהלך השבי ובוודאי בחזרה ממנו. עכשיו, אתה יודע, זה כל אחד עם הגנטיקה שלו, ההורים שלו, והדרך שבה הוא התפתח והתבגר, חלקנו חזרו יותר פגועים, חלקנו חזרו פחות פגועים, אבל לדעתי, למיטב זיכרוני, רובנו ככולנו, התגייסנו לצבא, שירתנו את המדינה, הלכנו ללימודים, הקמנו משפחות, יש לנו ילדים, חלקם משרתים בצבא, חלקם מה שנקרא בחוד החנית של הצבא במלחמה הזאת, וחיים חיים, חיים בריאים ושלמים, ואני חייב להגיד, אני רואה את המיניבוסים האלה חוזרים, ואני מסתכל היטב בילדים האלה, מהקטנטונת שבהם ועד הנער הבוגר, כמובן האזרחים המבוגרים עם החוסן של הסבתות הקיבוצניקיות, שזה פשוט מדהים, ואני חייב להגיד שליבי נפתח ומתרחב, אני רואה את הילדים האלה, עוד לא פגשתי אותם, אני בקשר עם מתי החטופים, כשהם ירצו, אני כמובן אתייצב בכל זמן ובכל מקום כדי, מה שנקרא, לנסות לתת להם מעט מהחוסן שאני קיבלתי באנטבה, וקיבלתי באנטבה הרבה מאוד חוסן, ששירת אותי מאז ועד היום. אני מעודד, אני מעודד, זה לא אומר שהם לא נפגעו, זה לא אומר שהם לא נשרטו, יש סביבם היום הרבה יותר סביבה תומכת ממה שהייתה. כשאנחנו חזרנו, יש מערכים שלמים, המועצה למען הילד, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, פסיכותרפיסטים, אבל כרגע הם בעיקר צריכים את הסייפלייס עם המשפחה שלהם, וצריך לזכור, הם חוזרים למשפחות מרוסקות.
זה סיפור אחר לגמרי. אם אני חוזר ל-1976, ידעו אז מה זה טיפול פסיכולוגי? מישהו טיפל בך? חזרת הביתה ומישהו, היה איזה שירות פסיכולוגי שדיבר איתך?
זה צריך לשאול את אמא שלי, תיבדל לחיים ארוכים, וגם אבי. אני לא זוכר, והטיפול הפסיכולוגי הכי טוב שאני קיבלתי, הוא שעשרה ימים אחרי זה עלינו על מטוס וטסנו לניו יורק, ועשינו במשך חודש את טיול הבר מצווה וטיול הגיוס של אחי, מחוף לחוף.
הם לא ויתרו על זה, זה מדהים.
זה לא שהם לא ויתרו על זה.
אני רק רוצה להסביר למאזינות ולמאזינים, הטיול הראשוני, אתה נקלעת לדבר היום הזה, בגלל טיול הבר מצווה שלך. אז אתם חוזרים, ושבוע אחר כך ההורים מעלים אתכם למטוס לעשות בכל זאת את הטיול.
נכון, וזה המסר אולי הכי חשוב. זה לא קל לכל אחד, זה ברור לי שזה מאתגר. בשביל רון, אחי הבכור, ובשבילי, זה היה אך טבעי לחזור לשדה התעופה בן גוריון, לעלות על טיסת אלה, לפעם ישירה ולא דרך צרפת, לניו יורק, לקחת אוטו ולעשות את הטיול מחוף לחוף, to the letter. כל תג וכל אות ההורים פידו לחזור לשגרה. עכשיו, אתה יודע, אבא הוא איש חיל אוויר, יש שם סיפורים על התעודת נווט שלו, מנתה באיך השמדנו אותה בדקות הראשונות של הטיסה, אבל זה דיסציפלינה ידועה בחיל אוויר. טייס שחוזר מתאונה או איזושהי פגיעה, נוחתים, עושים תחקיר, בעיטה קלה בישבן, חזרה לקוקפיט, לא צורבים את הטראומה. ואם יש אקמול או פתלגי נגד טרור, זה לחזור לשגרה. אני שמח מאוד לראות את הילדה אתמול שהחזירו אותה והביאו לה ישר את הכלב או הכלבה שלה שמצאו אותה. הדברים הקטנים, השגרתיים, ההרגשה הזאת חזרה של הבית, של המקום הבטוח, של האנשים המוכרים, זה המפתח.
אתה מדבר כל הזמן במונחים של קיבלתי חוסן, במונחים של גבר-גבר כזה, בעיטה קלה בתוכס. עד כמה אתה יכול לדמיין דלתות מסתובבות? עד כמה אתה יכול לדמיין שהאירוע הזה, גם אם לא פגע בך נפשית, אבל כן שינה את מסלול חייך?
אני חושב שזה קצת גרנדיוזי להגיד שינה את מסלול חיי, אבל מה שאני כן תמיד אומר זה שנסעתי ילד וחזרתי נער מתבגר. בשבוע קיבלתי התבגרות מועצת. עכשיו, שלא, מה שנקרא, אתה והמאזינים תתרשמו שזה היה יופי טופי. ממש, ממש לא. היו רגעים מצמררים, מפחידים מאוד, לראות את הפנים של המבוגרים בסלקציה ולהבין מה קורה, זה מטריד מאוד, לראות את המחבלת הגרמניה נותנת מכה בראש עם קט האקדח שלה לעקיבא לקסר, כשהיא חשבה שהוא מנסה לארגן איזושהי הפיכה, שכל מה שהוא רצה לארגן זה חלוקת אוכל נכונה, או כששי גרוס, חברי הצעיר בן השש שהיה אז, באנטבה, חוטף סתירה מהמחבל הגרמני, זה מפחיד. יש רגעים, לראות את אידי אמין כל יום, מה שנקרא, זה אירוע מפחיד בפני עצמו, כל הזמן השתמש במילה דדליין, ובשביל ילד בן 13, זה צירוף של שתי מילים נורא נורא ברור, it's the line when you cross it you become dead, it's as simple as that. אז יש שם המון רגעים מפחידים, אבל חשוב לי נורא להעביר שיחד עם זאת, ואני מאוד מאוד מקווה, גם במנהרות של החמאס, ושמעתי את הבן של החטופה הראשונה ששוחררה, המבוגרת, שסיפר על השגרה, שפעם ביום או פעמיים ביום מצעידים אותם 200 מטר לכל כיוון כדי להזרים דם ולחלץ עצמות. שמעתי אתמול את הילדים מדברים על זה שהאוכל התמעט, אבל הם אוכלים ביחד עם החוטפים שלהם. כמו שאנחנו, באנטבה, זה לא היה ארוחות 5 כוכבים לטרוריסטים וארוחות 1.5 לחטופים. ישבנו ביחד ואכלנו את אותו אוכל. אני מניח שזה גם מה שקורה עם החמאס. כלומר, יחד עם הפחד והטרור והאימה הגדולים והחשש לחייך, יש גם איזושהי שגרה יומיומית, ובוא נזכור, המפלצות האלה שביצעו פשעים נגד האנושות, חטפו את האנשים האלה חיים למקח וממכר. הם צריכים אותם בחיים, כן. מסיבותיהם המזוויעות שלהם. ולכן זה לא עניין של גבר גבר או חוסן, יש פה מציאות אחרת לגמרי, מטורפת, שזר לא יבין זאת, למעט אנשים שעברו זאת, ושוב, גם ההשוואה אלינו מאוד מאוד רחוקה.
זה נכנס לך לחלומות?
מעולם לא. מעולם לא. מעולם לא היו לי חלומות זוועה, לא היה לי שום בעיה לעלות שבוע אחרי על מטוס, הלכתי אחר כך והוצאתי רישיון טייס פרטי, אני בכלל מרגיש באוויר יותר טוב מאשר על הקרקע, ומעולם לא. הדבר היחיד שאני חושב שהוא משמעותי בהקשר של אנטבה הוא יוני.
יוני נתניהו.
יוני, מסיבות שאני אפילו לא יודע להסביר לעצמי, הפך להיות צלקת עבורי, ואני 40 שנה לא עליתי להר הרצל, להזכרה. לא יכולתי. הרגשתי שאיבדתי כמו, ייבדל לחיים ארוכים, אחי הבכור, אבל כמו איזה אח בוגר. קראתי עליו הכל, פגשתי את כל לוחמי היחידה, למדתי עליו, פגשתי את ברוריה, מי שהייתה חברתו, כאילו, באמת, ולא הצלחתי להביא. ובשנת ה-40, סביב כל הפסטיבל שהיה פה לפני 7 שנים, ואימא שלי שהייתה קצין יחסי הציבור של המשפחה, והתראיינה לו 40 שנה, והופיעה בהמון מקומות, די קרסה מעודף האירועים, וביקשה ממני להצטרף אליה לאחד הרעיונות, והצטרפתי, ומשהו נדלק ונפתח בי, ואז לראשונה הופעתי בפני קהל, דווקא בפילדלפיה, בשכונת הילדות של יוני, ונחתה עליי התובנה שאני לא כל כך אשם ואחראי לכך, למותו של יוני ולפציעה.
ככה הרגשת כילד.
ככה חשתי 40 שנה, נסעתי את זה על הגב 40 שנה, זה אשמתי.
שבגללך הוא מת.
שבגללה מדינת ישראל איבדה את יוני, ובגללך סורי נרשקו יושב בכיסא גלגלים, הוא חזר, אפרופו שגרה, תוך שנה חזר לחייו ולתוכניות המקורות שלו, ולמד באוניברסיטה, והשלים תארים, ועובד למחייתו כתוכניתן. כלומר, התמה הזאת של לחזור לשגרה, עובדת גם על פצועי צהל הקשים ביותר ממבצע אנטבה. אבל יוני בהחלט היה מסע כבד על כתפיי, ואז משהו בפילדלפיה נפתח בי איזה סוג של הערה באלף, וסיפרתי שם לקהל, לא ידעתי מה אני אספר, כי לא התכוונתי להרצות, מעולם לא רציתי להרצות על הנושא הזה, וסיפרתי לקהל על המסע הכבד הזה עם יוני, ושמשהו נדלק בי דווקא שם בשכונת מגוריו, ואמרתי, יוני לא נהרג בשבילנו. בגללנו, יוני נהרג בשבילנו. הבדל של מילה אחת, אבל שהם פתחו לי צוהר למקום אחר לגמרי, ומאז 7 שנים אני מסתובב בארץ ובעולם ומספר על המבצע הזה, ובעיקר על החוסן ועל ההתמודדות עם מצבים בלתי אפשריים בחיים.
והנה, התחלנו בכך שאתה אומר שזה פחות השפיע עליך נפשית, והגענו אל התשובה ממש. זה השפיע עד מאוד, במיוחד עם רגשות האשם. אני רוצה לפתוח עוד צוהר ברשותך. אנחנו מדברים רבות אודות ההורים שעושים הכל, ההורים ואלה שנותרו כאן שעושים הכל עבור היקירים שלהם שנמצאים בעזה. לך היו בני משפחה שדפקו על הדלת של ראש הממשלה יצחק רבין?
יותר מאשר דפקו על הדלת. סבי זיכרונו לברכה, אבישי דוידזון, שנולד ב-1904 ונפטר ב-2005 בראשון לציון, היה בוועד המשפחות, הדוד של שי גרוס, פרופסור גרוס, משפטן, היה בוועד החטופים, אלי גור, אח של אמא שלי, בדל לחיים ארוכים, היה בוועד המשפחות החטופים, ואני יודע שהייתה פעילות ענפה לאורך כל אותו שבוע, אצל כלל הציבור הישראלי, שזה עוד נקודה, אם תפתח סוגריים לגבי ההבדלים בין אז להיום, שאתה רואה פחות לחידות ופחות אחידות, אפילו בנושא שהוא קדוש, כמו השבת שבועים למדינת ישראל, אבל כן, המשפחה שלי פעלה קשות לטובת העניין, ויש פה אנקדוטה שמתחברת לאירוע של אתמול, אתמול שוקרו שלושת הנכדות וקלתו של שמואל ברודאץ'. ב-17 לאוקטובר, 10 ימים אחרי אותה שבת שחורה, אני נסעתי לראשונה לבקר בקפלן, עוד לפני שהייתה כיכר החטופים, הם ישבו על שני צידי המדרכה, מול שער הכניסה לקריה, ממש ליד משרד הביטחון ומשרד ראש הממשלה.
ואבא ישב שם על כיסא מתקפל. ושמואל,
הסבא, ישב שם במעין אוהל קטן כזה, לבד, לא בצד של איפה שהייתה כל העמולה, אלא בצד הצפוני של הכביש, ממש קרוב לשער, ואיכשהו נלכדו עינינו, ובאתי והתיישבתי ודיברתי איתו, פשוט בלי לספר בכלל על אנטבה, והוא כזה איש חכם מאוד, עם עיניים חמות, אבל נוקבות, הוא אומר לי, אבל יש פה סיפור. ואז סיפרתי לו את הסיפור הבא, אותו סבא אבישי ואותו דוד אלי, ביום חמישי הראשון ביולי, 76, פרצו דרך השער שלידו שמואל ברודאץ' ישב, ביחד עם מאות אזרחים למתחם הקריה, סופו של דבר שרבין זיכרונו לברכה קיבל אותם, את סבא שלי ואת דוד שלי ואת פרופסור גרוס, לפגישה בלשכתו, וסבא שלי דפק עם אגרופו על השולחן ואמר, יש לי שם בן, כלה ושני נכדים ועוד כ-100 חטופים ישראלים, אל תחזיר אותם בארונות קבורה ארצה. בזעם. וסיפרתי לשמואל את הסיפור.
דפק לרבין על השולחן, דפק לראש הממשלה על השולחן, פרץ את, נכון, את גדרות נכון, הקריה.
נכון, נכון. ורבין בגדולתו, כשנחתנו בתל נוף, לפני שהגענו לשדה התעופה בן גוריון ולפגוש את המדיה ואת המשפחות, עמד בצד באנגר וביקש להיפגש איתנו עם ארבעתנו, ארבעת בני המשפחה שלנו, וסיפר לנו שם, דקות אחרי שנחתנו בישראל, את הסיפור הזה. אומר לנו, יש לי דרישת שלום.
איזה סבא לי יש לכם. סבא.
אז שמואל ברודאץ' שמע את הסיפור, קם וחיבק אותי חיבוק אמיץ, וחיבקתי אותו, קרא לבן שלו. ואתמול בלילה, חזרה קלתו ושלושת נכדותיו, ואני כל כך מאושר בשבילם, וכתבתי לו אתמול בלילה, אני מקווה שהוא יקבל את ההודעה הזאת, שאלף, אני מאוד מאוד מאושר בשבילו, אני מקווה שהוא זוכר את השיחה המרגשת הזאת, ואני עומד לצידם בכל מה שיצטרכו, עד שאחרון השבועים יחזור לישראל.
זאת אומרת, אתה אומר לנו, בני, שלא משנה מה משפחות החטופים יעשו למען היקירים שלהם, גם פריצה לתוך הקריה ודפיקה על שולחנו של ראש הממשלה, הכל ראוי.
כל דבר ראוי, ואם יש משהו שאני יכול לנצל את הבמה שאתם מאפשרים לי, הכללות, תלישת המודעות והפיכת הנושא לפוליטי, שמותר כבר לדון היום ולדבר היום ולהעיז היום על הכל, הרדידות המנטלית הזאת של חלקים בעם ישראל היא פשוט מפחידה. שבועים ונעדרים וקדוש. הם איבדו את החירות שלהם בגלל אוזלת ידה של מדינת ישראל, וזה חור מוסרי וערכי ממדרגה ראשונה, ולא סתם כל ישראל ערבים לזה לזה, זה משפט שהוא חקוק בסלע.
בוא נדבר ברשותך על התקשורת. איך אתה מתמודד אל מול התמונות? אני חלק מהתקשורת ואני בסימן שאלה אל מול הדבר הזה. התמונות שכולנו מקבלים, הילד שרץ לזרועות האב, הילדה שמחבקת את אחותה, הכלבים המשחקים. אתה, כמי שחווה את זה ממש, את השטיפה התקשורתית, אתה מרגיש עם זה בנוח?
כל עוד התקשורת תופסת מרחק ביטחון, מה שנקרא בווייד שוט מרחוק, ולא נדחפת אל המעגל המצומצם של המשפחה ודוחפים מיקרופונים לפנים כדי לשמוע את המילים הראשונות, זה יותר מבסדר מבחינתי. מגיע גם לציבור לחוש לרגע את השמחה ואת ההקלה, ולראות את החיוכים של הילדים המקסימים האלה ושל הנערים האלה שיצאו לחופשי. אני לגמרי מבין את הצורך הזה, אבל
זה מעניין שאתה אומר את זה, כי אתה אומר, כי אתה אומר, בני, גם אנחנו כחברה, אנחנו בסוג של טראומה, גם לנו מגיע משהו שימסג' לנו את הלב.
אבל לעשות את זה עם הכבוד הראוי, מהמרחק הראוי, לתת להם את הספייס ואת המקום, יהיו ימים ארוכים של רעיונות וסיפורים ואנקדוטות, יהיה זמן להכל, אבל כן, העם עובר פה טראומה, והעם יצטרך להחלים מהשבת השחורה הזאת. יש לנו צבא מדהים שיתושש ממכה שיכולה הייתה להיות טראומטית, לא רק לוגיסטית, טיפולית וטקטית, בעיקר אולי מנטלית. בתוך 28 שעות עבר מהגנה להתקפה, יש פה עם שהתגייס מאותה שבת שחורה בצהריים במערכים אזרחיים אדירים. ייקח עוד זמן שבכלל נתחיל לאבד את העניין הזה, אבל יש פה גם הזדמנות גדולה, ואני חושב שאמרתי את זה אתמול למיכל. תקומה. מילה גדולה שמתאימה לגודל האירוע. עם ישראל יעבור, זאת לפחות לא רוצה להגיד תחזית, אני אגיד התקווה שלי, הציפייה שלי, אולי הנבואה שלי, שמהשבת השחורה הזאת תצא תקומה גדולה לעם ישראל, להיבנות מחדש כפי שראוי שיבנה.
אנחנו נצטרף לאותה תקווה, תקומה. בני דוידזון, לעונג רב, תודה שהיית איתי הבוקר.
תודה רבה לכם, ושיהיו רק בשורות טובות.